שלום וברכה, בוקר טוב ושבוע טוב, חנוכה שמח, היום יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ג, נר ראשון של חנוכה, אמרנו הכל כבר? לא יודע. טוב, סוף העולם קרב לפי ה-New Age'ים, כן, יש לפי הלוח של המאיה, זהו, זה הולך עוד מעט, אותו טוב, נגמר. כן. אנחנו בספר מורה נבוכים, חלק ראשון. והגענו לפרק מבית, עד כמה שאני יודע. ממגימל כבר? נכון. פרק ממגימל. הלו הוא במעדורת הרב קפח בעמוד סמך גימל, כנף. לכאורה, מה הצורך פה בשם כנף? הרי זה לא מילה כל כך מרכזית. לכאורה, רוח, לב, נפש. כיסא, זה אני מבין, הדברים האלה נאמרים מעניינים נשגבים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל גם המילה כנף מוזכרת ביחס למלאכים. כן, במעשה מרכבה וחנפן פירודות וכו'. זאת אומרת, שש כנפיים לאחד מצאנו בישעיהו. לכן, אם אנחנו רוצים להבין את מעשה המרכבה, וזאת אחת המטרות של הספר, אנחנו צריכים גם להבין את הפירוש של המילה כנף.
הוא לא הסביר פה את הכנף של המלאכים.
אני לא בטוח, אני חושב שכן. אנחנו נראה את זה. הנה, הוא אומר שכן. כן, כלומר, זה קשה לומר. זאת אומרת, יש לנו כמה קשיים על דבריך. א', כי הוא כן אומר. ב', אנחנו הרי לא יודעים מה כתוב לפני שאנחנו קוראים את זה. כן, כנף. שם משותף ורוב שיתופו על דרך ההשאלה. והונח תחילה לכנף החי המעופף. כן. כלומר, החי המעופף יש לו כנפיים. אגב, המילה, הפועל, כנוף, זה מלשון הסתרה. לא יכנף עוד מורך. וגם הכנף זה מה שמסתיר את גוף העוף. כן? יש לו בנוסף לגופו עוד משהו על גביו שהוא מתכנף בו. זה מלשון כינוס, הוא מתכנס בתוך זה בארמית, כינופיה. כינופיה זה הכוונה התקבצות. מזה בעברית מודרנית כנופיה. כן, מזה זה בא. כן. כנף, שם משותף, ורוב שיתופו על דרך ההשאלה, והונח תחילה לכנף החי המעופף, כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. כלומר, ציפורים, ציפור שיש לה כנף, שעל ידו היא יכולה לעוף. ואחר כך הוא שאל, לקצוות הבגדים ופינותיהם על ארבע כנפות כסותיך, כלומר בפינות. והוא שאל גם, לאפסי היישוב שבארץ וקצוותיה הרחוקים ממקומותינו, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. כלומר המקומות, אפילו הרחוקים, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צביל הצדיק. זאת אומרת ש... אפילו ממקום רחוק, כמו בבל, שמענו שאנשים הגיעו לשמוע את שם חזקיהו ומלך יהודה. זה ההקשר שמה שבו זה נאמר. כלומר, הכנף הוא המקום הרחוק. למשל, איי פיג'י. איי פיג'י, שנמצאים בסמוך לקו שינוי התאריך, באמצע האוקיינוס השקט, זה כנפות הארץ. כמו כן גם אנטרקטיקה. אולי תמצא שמה אנשים שלא מתים. חפש באנטרקטיקה. ואמר אבן ג'נח שהוא נאמר גם בעניין ההסתר, דומה לערבי, שאומרים, איך אומרים, מה זה מה שהוא אומר כאן?
כנף התלשי.
כן, עניינו הסתרתיו. ואמר בפירוש, ולא יכנף עוד מורך ולא יסתר ממך מאירך ולא יעלם. וזה פירוש נאי. עכשיו, אבן ג'נח זה רבנו יונה אבן ג'נח, הוא נקרא רבי מרינוס, כתב ספר הרקמה ועוד כמה ספרים חשובים, ספר השורשים לרבנו יונה אבן ג'נח. בדרך כלל, זה ההערה היפה מאוד של הרב קפח פה, שבדרך כלל הרמב״ם איננו מצטט את השמות של המקורות הדקדוקיים שבהם הוא משתמש. והיו הרבה דקדקנים לפני הרמב״ם. רבי יהודה בן חיות ורבי מנחם בן סרוק ורבינו סעדיה גאון, ורבינו, ובן אהרון בן אשר, ואהרון בן ובן נפתלי. בקיצור, היו הרבה דקדקנים, והרמב״ם בדרך כלל לא מצטט, הוא לא אומר, זה לקחתי מפלוני. מה קרה לו שפה הוא אומר את השם של רבינו יונה בן ג'נח? כי ג'נח בערבית זה כנף. אז אם כן, הוא עושה איזה מין משחק מילים כזה. וכאן הרב קפח מביא כמה דוגמאות יפות, כמו למשל, אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. כן, וכדומה, יש כמה דברים כאלה. אז גם פה, אז הוא אומר, כנף מלשון להסתתר. אז אם כן למדנו, כנף זה הכנף של הציפורים, זה הקצה של הבגדים, זה הקצוות של הארץ, וזה גם מלשון הסתרה, דבר שמסתתרים מאחוריו. כל זה נקרא כנף. ומזה לדעתי, ולא יגלה כנף אביו, ולא יגלה סתר אביו. כן? כלומר, מה שאביו מסתיר, או שמה שמסתתר אצל אביו, אז לא צריך לגלות. הרי יש ביטוי כזה, ופרסת כנפיך על אמתיך. לא, זה הכתוש. פרסת כנפיך. כן, כנפיך על אמתיך. ומזה המנהג שבחופה אצל הספרדים נוהגים לשים את הטלית לא פרוס, כמו אצל האשכנזים שעושים חופה, אלא מניחים אותו, החתן לוקח את הטלית ועוטף בה את הכלה, שנאמר, ופרסת כנפיך על אמתיך. אבל בימינו יש רבים שלא רוצים את זה, מכמה סיבות. אחת הסיבות זה שהבגדים שלובשים, החתן והכלה הם בגדים חלקים כאלה, ואז הטלית מחליקה. וזה מאוד קשה להחזיק אותה. דבר נוסף, זה הרבה פעמים, כיוון שמשתמשים בזרקור הזה שמחמם, כבר ממילא הוא ממיס את כל המייקאפ, אז נורא חם. זה נורא חם, ואז קשה להחזיק טלית מצמר שמחממת כל כך. וואי, אי אפשר. אז מעדיפים שזה יהיה פרוס ככה על ידי ארבע אנשים, מלבד כל האמונות התפלות שזה סגולה לשידוך וכדומה. טוב, וגם פעם תלמיד חכם אשכנזי אמר לי, מה, אבל איפה הצניעות? טוב, לא ידעתי שחתונה. טוב, בסדר. וכן, ופרסת כנפיך על אמתיך. פירוש, לדעתי, פירוש סתרך על אמתיך. ועל פי העניין הזה, לדעתי, הושאל כנף לבורא יתעלה. וכן למלאכים, כי המלאכים אינם בעלי גופות, לפי השקפתנו, כפי שאבאר, כן, שבניגוד לדעת הרמב"ן. והנה אומרו אשר באת לחסות תחת כנפיו, כן, והיא מזכורתך, ותהי מזכורתך שלמה, מעם השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. איזה כנפיים יש לקדוש ברוך הוא? פירוש אשר באת לחסות תחת סתרו. מה זה סתרו? כמו הידיעה הרוחנית של האלוהות. וכן כל כנף שנאמר במלאכים, עניינו סתר. התבונן נא אומרו, בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו. כלומר שהכנפיים משמשות לשם כיסוי, שסיבת מציאותו, כלומר המלאך, נסתר ונעלה מאוד, והוא פניו. וכן הדברים אשר הוא סיבתם, כלומר המלאך, שהם רגליו, כמו שביארנו בשיתוף רגל, גם הם נסתרים. לפי שפעולות השכלים נסתרים, לא יוודעו עקבותיהם כמלאחר הכשרה. וזה מחמת שתי סיבות, מצידם ומצידנו. כלומר, חולשת השגתנו, וקושי השגת הנבדל כפי אמיתתו. זאת אומרת, אנחנו רואים בשתיים יחסי פניו, זאת אומרת שסיבת מציאות המלאך היא נסתרת. כלומר, מהו האופן שבו הקדוש ברוך הוא מאציל את השכלים העליונים? השכלים העליונים שהם לפי הרמב״ם המלאכים. אז איך הוא עושה את זה? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים איך זה קורה. אלא אם כן, אנחנו מכשירים את עצמנו להבין את זה. כמו כן, גם הפעולה של השכלים הנבדלים על הנמוכים מהם, מה שנקרא רגליו, גם זה דבר מכוסה, בשתיים יחסה רגליו, האופן שבו הוא פועל בעולם. בסדר? מכאן, שכנפיים זה מלשון כיסוי. קושיה. אבל אומרו ובשתיים יעופף. משמע שזה לא רק כדי לחסות, אלא יש עוד פונקציה לכנף. נכון? קופיה. מה? אני לא יודע אם זה מגן, כתוב כאן יעופף. כן? פשוט אני קורא מה שהרמב״ם אומר. כן, לא מה שאני הייתי רוצה שיהיה כתוב, אלא מה שהרמב״ם אומר. אבל אומרו ובשתיים יעופף. אם כן, יש פה פונקציה נוספת. אבאר בפרק מיוחד, לאיזה עניין יוחסה תנועת התעופה למלאכים. טוב, ההסבר הוא פשוט. למה יוחסה התעופה למלאכים? כי הם קשורים לגלגלים, והגלגלים הם בתנועה. כן? למרות שהמלאך עצמו הוא לא בתנועה, אבל הוא מניע את הגלגל, או גורם יותר נכון לגלגל להשתוקק אליו, וזה אם כן תעופה. שבוע טוב לכבוד הרב, חג שמח, תודה. אחד, אמרת כשאומרים על ביטוי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל ואנחנו לא צריכים לעשות כלום, זה בעצם מה שהוליד את הנצרות. האם תוכל לפרט קצת יותר ולהסביר את דבריך? התשובה היא, בשום אופן אני לא מוכן לעשות את זה, בגלל שזה מחוץ לנושא של השיעור. אני אשמח בהזדמנות. באותו הקשר, למה מתכוונים כשאומרים את הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שאם לא ילמדו תורה ולא יהיו בני ישיבות ואברכים, העולם יחרב. תודה רבה. כשם שסירבתי להתייחס אל השאלה הראשונה, אף אני מסרב בזאת להתייחס לשאלה השנייה, מאותו הטעם אגב, שזה לא קשור לשיעור. ואנחנו אנשים מאוד יקשים וצרי אופקים. מה שהוא הנושא של השיעור, אותו אנחנו לומדים וזה מתייחסים. זהו, ככה זה. מצטער, אני אשמח להתייחס, אבל אני לא יכול. טוב, אז אם כך, הכנף לשון סתר באלוהות, חוץ מאשר עוד משמעות של תעופה, שעל זה, מה? תעופה. למשל, האם אתה מכיר למשל את חברת אל על, או חברת לופטהנזה, או חברת אייר פרנס, וכדומה, בריטיש איירווייז, כל אלה הן חברות תעופה, נכון? אוקיי. רצה להגיד לו משהו? בבקשה, אתה יכול. בסדר, אין בעיה. בסדר. אז אם כך, יש גם משמעות של תעופה שהיא מיוחסת למלאכים, בגלל החיבור של המלאכים עם הגלגלים. עד כאן מובן? טוב, בסדר. אתם זוכרים מה זה המלאכים לפי הרמב״ם? זה השכלים הנבדלים, נכון? בסדר. פרק מ"ד. הנה אנחנו יכולים עכשיו להמשיך. פרק מ"ד. אלא אם כן יש שאלות על פרק מ"ג, משהו לא ברור. הכל ברור.
השכלים זה מלאכים?
המלאכים הם שכלים לפי הרמב״ם. כן. מה זה השכלים? כן, אבל מה זה? בריאה רוחנית שעניינה להשכיל, נכון? זאת אומרת, זה משהו אינטלקטי, כל זה, כן? זה משהו שמשיג את האמת. זה המלאך, לפי הרמב״ם. בסדר? ולכן כל הסיפור של כנפיים, זה לא כמו בציורים העממיים, אלא הכוונה הסתרת הסיבה הפועלת אותם והסיבה הנפעלת מהם, מלבד גם תעופה מיוחסת לגלגלים. פרק מ"ד. זהו, אפשר להתקדם. איזה שוונג. טוב, עין. מה פירוש עין? אגב, בעברית יש היום מילה שמשתמשים בה בצורה לא נכונה. צבע. נכון? כשאומרים צבע, צבע ירוק, צבע כחול. כן? הביטוי צבע במקור זה החומר שבו צובעים, הנוזל הזה. זה נקרא צבע. אבל המראה עצמו נקרא או מראה, ככה הוא נקרא בתנך, או עין, עינו כעין הבדולח, שהיה לו צבע כמו של הבדולח. וגם, אומרים לי, על פי הארמית, בהשפטה הארמית, גוון. כן? גוון. אז זה המשמעות, ככה צריך לתרגם את מה שאנחנו קוראים היום צבע. יש כמה מילים כאלה שגלשו ממשמעות אחת למשמעות השנייה בעברית. זה קורה, מה אפשר לעשות? טוב, עין, שם משותף. הוא שם מעיין המים. למשל, על עין המים במדבר. משהו שבא ממנו מים. והוא שם העין הרואה. עין, תחת עין. שם מדובר על האיבר בגוף האדם או הבעל חיים שרואה. מה הקשר אגב? מבחינה פסיכולוגית יש תחושה שהעיניים הם מעיינות. אף על פי שמצד האמת התמונה באה מן החוץ אליי. העין היא קולטת. אבל התחושה שיש לאדם זה שכאילו הוא שולח קרן אל החוץ. והרבה זמן בימי הביניים ככה חשבו. עד כדי כך שרבנו שלמה אבן גבירול כותב, הוצאת היש מן העין כדמיון האור היוצא מן העין. אבל זה לא נכון. היום זה נשאר נכון רק בסרטים מצוירים של מדע בדיוני. שיש כל מיני יצורים כאלה, סופרמנים, ששולחים פתאום קרניים ככה מן העין. נכון? אז זה נשאר בכל זאת בתת מודע. זה לא פשוט מה שאני אומר. זה לא סתם שאני מספר לכם את זה. יש במשנתו של הרב הנזיר זצ"ל, שרבינו דוד הכהן, שהוא אמר שיש הבדל בין ההיגיון היווני לבין ההיגיון העברי. שההיגיון היווני הוא הסתכלותי, בעוד שההיגיון העברי הוא שמעי. כלומר, האיבר המציין את ההיגיון אצל היוונים הוא העין, ואילו אצל היהודים, האוזן. מה ההבדל בין עין לבין אוזן? העין זה חיצוני, אתה אומר. והאוזן? למה זה יותר פנימי? זאת אומרת, דרך האוזן אני יכול לקלוט את מה שקורה באמת. מה הסיבה לכך? כי העין נעצרת בשטח. נכון? כלומר, למשל, אני רואה פה חפץ, אני רואה פה שחור. אני לא רואה את כל ההרכבה הפנימית. נכון? לעומת זה, השמיעה יכולה לחדור מעבר למסך של הנראה, נכון? עכשיו, זה תלוי בעמדה הנפשית. בשמיעה אני מוכרח להיות בענווה. כי מי ששומע מוכרח להיות בסבלנות, לשמוע את מה שמשמיעים לו. מה שאין כן בעיניים, יש לי תחושה שאני סוקר את הכל. יש לי תחושה של שליטה. זאת אומרת שהפסיכולוגיה ההסתכלותית היא הסתכלות, היא פסיכולוגיה כובשת. בעוד שהפסיכולוגיה השמעית היא של שמיעה, של קבלה. וזה ההבדל בין הפילוסופיה היוונית לבין הנבואה, ואף על פי שמצד האמת גם העיניים הם סוג של אוזניים. כלומר, גם העיניים אינן קולטות אלא מה שמתקבל מן החוץ מגיע אליהם. אבל התחושה הפסיכולוגית היא הפוכה. כן. ולכן גם העין נחשבת נקראת באותו שם שהמעיין נקרא. שניהם נקראים עין. והוא שם, אגב יש גם אות שקוראים לה עין. נכון? אחת מהאותיות של אלפא בטא נקראת עין. איך היו מציירים אותה בכתב עברי קדום? עיגול. אז עושים עיגול. כן, בכתב עברי קדום אמרתי, לא כתב עברי של היום, כתב עברי קדום, העתיק. כן, אז היו מציירים עיגול. אז אפשר להגיד שזה עין, שזה מציין את העין, יכול להיות שזה גם מעיין, אותו הדבר.
כן. העין הרע לפי זה היום איך אנחנו יכולים להבין. והעין הרע, הציור הראשוני זה מה שיוצא מהעין, אז זה היה מעומד על כמת חברות וכו'.
נכון, העין הרע זה הקנאה. אני מקנה, אני מקנה במישהו. אז יש לי תביעות כלפי שמיה. אני אומר, למה הוא קיבל ולא אני?
אז זה לא שהעין היא מזיקה. איזה קריאה?
הקנאה מזיקה, כן. כלומר, ההסתכלות שלי גורמת לי לקנא. והקנאה שלי פועלת בשמיים. כן, כי הרי אני אומר לריבונו של עולם, בעצם הוא קיבל ולא אני, לא בסדר. מה האמת? שזה כן בסדר. כלומר, מגיע לו, לא לי. אבל הצער שזה עושה לי, אולי זה לא היה כלול. ואז הצער הזה מהווה כמין טענה קצת צודקת כלפי מעלה. אבל זה לא עד כדי כך כדי שגם אני אקבל. אז זה מספיק כדי לבטל את זה שהוא יקבל. ולכן יש בקנאה נזק. כן. טוב. והוא שם ההשגחה. אמר על ירמיהו, כחנו ועיניך שים עליו. כן? כלומר שלקחו את ירמיה בשבי, אבל לשמור עליו. עניינו שים השגחתך בו. ולפי השאלה זו נאמר כלפי השם בכל מקום, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. השגחתי ורצוני כפי שהקדמנו. על מה זה נאמר? איפה והיו שם עיניי וליבי? בבית המקדש. כלומר שבית המקדש הוא מקום גילוי השגחה מיוחדת. תמיד עיני השם אלוהיך בא. איפה? מה זה בא? בארץ ישראל. השגחתו עליה. עיני השם המה משוטטות בכל הארץ. השגחתו כוללת גם כל מה שבארץ, כפי שאזכיר בפרקים, שיבואו בהשגחה. כלומר, שמתם לב לשלושה פסוקים. פסוק שמדבר על השגחה המיוחדת על המקדש, עוד השגחה על ארץ ישראל, ועוד השגחה על העולם כולו. זאת אומרת שההשגחה היא במעגלים קונצנטריים, יש יותר השגחה על ארץ ישראל, פחות על חוץ לארץ. מפורש ברמב"ן. אבל אם נצמדה לעיניים מילת ראייה או חזייה, כגון פקח עיניך וראה, עיניו יחזו, עניין אלה כולם, ההשגה השכלית לא השגה חושית. כי כל תחושה התפעלות והתרשמות, כפי שידעת, והוא יתעלה פועל, לא מתפעל, כמו שעבר.
מה זה
עיניו יחזו
זה על הקדוש ברוך הוא?
עיניו
יחזו עכשיו התחלו בני אדם.
הכוונה שהוא יודע. אז מה זה השגה? שהקדוש ברוך הוא משיג השגה שכלית את הנבראים.
אנחנו נראה על השגה שכלית של הקדוש ברוך הוא.
כן, הקדוש ברוך
הוא. פשוט
היה
לפרש את זה.
השכל הוא המשכיל. כן, אבל הוא אומר שכל מקום שמצורף למילה עין זה שכלי. עיני העדה. מה אני אעשה? שאם לא כן, בשביל מה להגיד עיניים? שיגיד, השם יחזה. למה עיניו יחזו? כן, השגה שכלית. מה זה אומר השגחה לפי הרמב״ם? השגחה לפי הרמב״ם, הכוונה, שהדבר משמעותי, כלומר, מה שקורה לאותו הדבר המושגח, הוא על פי הצדק. למשל, אם יש השגחה פרטית על אדם מסוים, כל מה שיקרה לו, יקרה לו לפי הצדק. לעומת זה, אם יש אדם שאין עליו השגחה, מה שיקרה לו איננו לפי הצדק והמשפט, אלא לפי מקרה הטבע. או, למשל, אדם שאין לו חשיבות, שאין עליו השגחה, לפעמים יזכה בלוטו בסכום גבוה, אבל לא שזה הקדוש ברוך הוא ישגיח את זה עליו, אלא כי ככה טבע האדם, יש סטטיסטיקה שמאפשרת שלפעמים אדם נקלה יזכה בלוטו. לעומת זה, אדם נעלה, כל מה שיקרה לו, כולל התנועה הכי קטנה של שערות ראשו, גם זה יהיה בעל משמעות ולפי המשפט והצדק. בסדר? זה המשמעות של השגחה לפי הרמב״ם. כמובן שיש על זה הרבה מה להעריך, ובשביל זה הרמב״ם כתב סדרה של פרקים בנושא ההשגחה בחלק השלישי.
הרמב״ם דילק פה את העין על המראה,
הוא לא הביא את העין במובן של מראה. אבל איפה הוא כן עושה את זה? הוא כן מסביר העין במובן של מראה, בחלק שלישי, בביאור המרכבה. כן, הוא אומר, וגבותם מלאות עיניים. שם הוא מסביר את המילה, עיניים במובן של מראות. אז באמת תמוע, למה הוא פה לא הביא את זה? אז כבר הסביר לנו הרמב״ם שכשהוא מסביר מילה, הוא לא מסביר את כל ההקשרים שלה, אלא לפי הנדרש, לפי מטרתו. מטרתו בא במקרה הזה להסביר מה זה עין אצל הקדוש ברוך הוא, לא מה זה עין אצל האופנים. בכל זאת, מה ממנו יהלוך להסביר לנו קצת עין לגבי האופנים? לא יודע. כן? אולי הוא רוצה שאנחנו נלמד את הספר יותר לעומק. יכול להיות. כן, בבקשה.
ההסבר של הביטוי שנמצא בפרשת בו ושהרבה חיסו את עין הארץ.
כן, עין הארץ, זה מתאים לפירוש שרבי דוד רצה שנזכיר. זה הצבע. כיסה את עין הארץ. כן, האמת היא שלפי המיתולוגיה המצרית זה גם מובן במובן של השמש. השמש נחשבת לעין של אחד האלים במיתולוגיה המצרית. לכן הרבה מכסה את עין הארץ, העין שמסתכלת על הארץ, שזה השמש. הרמב״ם לא הביא. זה באמת כבר שני פירושים שהוא היה צריך להביא. זה מוכיח מה שהרמב״ם אמר, שהוא לא יביא את כל הפירושים האפשריים על כל מילה, אלא רק מה שמשרת את המגמה שלו. כן.
מה שגורם לנו שנראה צבעים בעולם, בזכות האור, השמש.
נכון,
אז מה. הרבה כיסה את עין הארץ, קצת מה שנותן צבעים לארץ.
נכון, אפשר גם את זה לומר. נכון. טוב, פרק ממה. אנחנו היום מתקדמים בצעדי ענק, ממש. שמוע. מילה משותפת. תהיה בעניין השמיעה, ותהיה בעניין הקבלה. בעניין השמיעה לא יישמע על פיך, והכל נשמע בית פרעה. מה זה לא יישמע על פיך? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. מה זה לא יישמע על פיך? שאתה לא תגרום למישהו לומר שם של עבודה זרה. איך גורמים למישהו לומר שם של עבודה זרה? על ידי שמשביעין אותו בבית הדין. כן, אתה מזמין את הגוי לבית המשפט, והוא נתבע, והוא צריך להישבע. הוא צריך להישבע שהוא לא לקח ממך כסף. נו, איך הוא יישבע? בשם האלוהים שלו. על זה נאמר, לא יישמע על פיך. אתה גרמת שפתאום מישהו יזכיר שם של עבודה זרה. לא יישמע, אם כן זה מדובר על אקוסטי. זה אסור לעשות, ולכן אסור לעשות מסחר עם עובד עבודה זרה בימים של החגים שלו. כי אז אתה תגיע למצב שיגיע לבית דין, ואתה תעבור על לא יישמע על פיך. והכל נשמע בית פרעה, באו אחרי יוסף. זה אנחנו לא יודעים, כי זה בעוד שתי פרשיות. בסדר. והכל נשמע, וזה הרבה. וחמוהו בריבוי, גם שם, בריבוי גם שמוע בעניין הקבלה, ולא שמעו אל משה. זה לא שלא היו להם אוזניים לשמוע את דברי משה. הם שמעו, אבל הם לא קיבלו. אם ישמעו ויעבדו, ולכם הנשמע, ולא ישמע את דבריך. כל הפסוקים האלה הם פסוקים שמדברים על קבלה, כלומר הסכמה. ותהיה בעניין הידיעה וההכרה, כלומר זאת אומרת להבנה. גוי אשר לא תשמע לשונו, פירושו לא תדע דבריו. ולכל מילת שמיעה שנאמרה כלפי השם, אם היה פשט הכתוב שהיא מן העניין הראשון, הרי ביטוי להשגה. והיא מן העניין השלישי, וישמע השם בשומעו את תלונותיכם. כל זה השגת ידיעה. ואם היה פשט הכתוב שמי העניין השני, היא ביטוי על היותו יתעלה עונה לתפילת המתפלל, או לא ענה לתפילתו. שמוע, אשמע צעקתו, ושמעתי כי חנון אני, עתה השם אוזנך ושמע, ולא שמע השם בקולכם, ולא הזין עליכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, כי אינני שומע אותך ולרבים. זאת אומרת, יש פה שתי השאלות הבנויות על שני פשטים. יש פשט של שמיעה ופשט של קבלה. ואם אז זה נאמר לשם יתעלה, אז אם הפשט היה בלשון שמיעה, פירוש הדבר כמו העניין השלישי. כלומר, הידיעה. ואם המשמעות היא, הפשטית היא לפי העניין השני, אז תהיה פה משמעות רביעית, שהיא לקבל את התפילה. או כלומר, שהוא עונה אל התפילה. ויבואוך מן המשאלות והדומות הללו מה שירווה צימונך ויבאר ספיקותיך ויבאו לך ענייני כולם עד שלא יישאר ספק בשום דבר מהם. זה סיום של כל המילון, המילון הראשון. הוא אומר כל מה שהסברתי לך עכשיו זה שהמילים האלה בתורה הם, או בתנך, הן מילים מושאלות. והם מושאלים לעניינים שכליים, מופשטים, רצון, חוכמה, פעולה וכדומה, לא חס וחלילה עניינים גשמיים. עד כאן פרק ממה. יש שאלות? אין שאלות, סימן שהכל ברור, נכון ברור? נכון? לך, ברור, נכון? כן? אני רואה מתנועת ידך שמשהו לא ברור, מדוע אינך שואל? הכל ברור. יפה, נפלא, טוב. יש מבחן על זה, אתה יודע. טוב. כן, בבקשה. אה? לא, זה לא מצאנו. לא, לא מצאנו. הרמב״ם לא הביא את הדוגמה הזאת. כבר הזכרנו. כן, פה זה פרק משמעותי על צורת הכתיבה של התנ״ך בכלל. עבור מי נכתב התנ״ך? כן, זה הנושא של פרק מבט. כבר הזכרנו באחד מפרקי מאמר זה כי הבדל גדול בין ההערה והדרכה על מציאות הדבר לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו, והוא שההדרכה על מציאות הדבר תהיה אפילו באמצעות מקרא ואפילו בפעולותיו ואפילו בדברים הרחוקים מאוד ממנו שיש בינו לבין זולתו. כן? כלומר, יש. איך אתה יודע שמדינה זו עשירה? כן? אז אתה אומר, תשמע, נכנסתי לבית קפה וראיתי שהם לא מתקמצנים על הסוכר. כן? טוב, זה נקרא שבדקת שם, כן, זה יכול להיות סימן. כן? הרבה פעמים אנשים רואים דברים שהם רחוקים מעיקר הדבר, אבל הם מהווים מה שנקרא אינדיקציה, סימן. לעומת זה, אם אתה רוצה לגשת לגופו של עניין, את הידיעה האמיתית, אתה צריך להיכנס למדדים הרבה יותר רציניים. אז גם כשאתה רוצה לדעת מציאות הדבר, זה לא כמו ידיעת עצמותו ומהותו. למשל, יש לדעת שיש אלוהים, ויש לדעת את האלוהים. זה בכלל אותו הדבר. זה כמו לדעת שיש אדם מאחורי הקיר, זאת ידיעה יחסית אפשרית, אבל להכיר את האדם שמאחורי הקיר, על זה נאמר מי מכיר את האיש שבקיר, שזה הרבה יותר מורכב. בסדר? טוב, אז הנה הוא מביא כאן דוגמה. המשל בזה, אם רצית להודיע מלך של ארץ מסוימת לאחד מבני ארצו שאינו יודע, כן? הרי יש מישהו שלא יודע בכלל מי זה המלך. הרי ייתכן שתהיה הודעתך אותו והערתך על מציאותו בדרכים רבים. מהם שתאמר הוא האדם הארוך אשר מראהו לבן, ושיבה זרקה בו. נמצא שהודעתו במקרב. הרי יש עוד הרבה אנשים שיש להם זקן לבן ושנראים זקנים. זה לא אומר שזה דווקא, ושהם ארוכים. אז אמרת בעצם משהו על המלך, שהוא אמנם נכון, אבל הוא מקרי בו, הוא לא מהותי בו. במיוחד שהמלך פעם לא היה זקן. ואפשר שתאמר הוא אשר תראה סביבו קהל רב מבני אדם רוכבים, והולכי רגל וחרבות רגל. שלופות סביבו, ודגלים נישאים מעליו, והחצוצרות תוקעים לפניו. כן, זה בתהלוכה מלכותית. זה כבר יותר אופייני למלך, זה עדיין לא הוא. נכון, הרי לא כל אחד יש לו חצוצרות ודגלים וכדומה. או, הוא השוכן בארמון אשר בעיר פלונית שבארץ הזו. או, הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזו, או לעשות הגשר הזה, וכיוצא בכך מפעולותיו, ויחסו לזולתו. כל זה עדיין דברים חיצוניים, למרות שיש פה חיצוני מחוץ, כלומר יש פנימי לפנים מפנימי או חיצוני מחוץ לחיצוני. ופעמים תורה על מציאותו בדברים שהם יותר נעלמים מאלה. כגון, אם ישאלך אדם, היש למדינה הזו מלך? ותאמר לו, כן, בלי ספק. ומה הראיה על כך? תאמר לו שהשולחני הזה, כפי שאתה רואה הוא, אדם חלש, בעל גוף קטן, ולפניו הכמות הגדולה הזו מן הדינרים, והאדם השני הזה, בעל גוף הגדול והחזק, העני, עומד לפניו, ומבקש ממנו שיתנדב לו גרה אחת, ולא נתן. גרה זה כמות קטנה של כסף. כן? קרוב לגרם. כן? זה דומה לגרם. זה אף על פי שלא התכוונו לזה, אבל זה קרוב לגרם. גרם כסף. ואף גער בו. ודחרו מעליו בדברים, ואלמלא מורה המלך היה הורגו מיד, או דוחפו, ולוקח ממון שברשותו. הנה זו הוכחה שיש מלך למדינה זו. כן, הרי אם אתה מפחד מהפקיד הקטנצ'יק הזה, שבקושי מצליח להחזיק את עצמו, זה סימן שיש פה חוקים במדינה הזאת, סימן שיש מלך, סימן שיש שלטון. נמצא שהוכחת את מציאותו בתקינות מצב המדינה אשר סיבתן מורה המלך והחשש מעונשו. ואין בכל מה שהתגמנו בו מה שמורה על עצם המלך ואמיתת עצמותו מצד היותו מלך. כלומר, גם ההסבר האחרון, שהוא הרבה יותר משכנע מההסברים הקודמים, עדיין זה לא נוגע כלל וכלל במלך עצמו, אלא זה כל מה שסובב מסביב לו. נכון, להסתכל על הטבע ולומר שיש אלוהים, שזה דבר שצריך לברר, האם זה באמת מוכיח. אבל לא משנה, מי שטוען ככה, כן? אז הוא יאמר, הוא גם כן לא מדבר על ידיעת המלך. אנחנו אומרים בתפילה, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד אנוש בינה, וחוננו מאיתך דעה, ובינה, והשכל. מה זה וחוננו מאיתך? תגיד, וחוננו דעה, ובינה, והשכל, למה צריך להוסיף מאיתך? הרי ברור שאם אתה מבקש שהוא יחנון אותך, סימן שזה הוא החונן. נכון? מבין את השאלה? כן. אלא, הכוונה, וחוננו דעה, בינה והשכל שתלמד אותנו מי אתה. אנחנו רוצים לדעת מי איתך דעה ובינה והשכל. ויש גורסים בטעות חוכמה, בינה ודעת. בסדר? עכשיו, מה? למה בטעות? כי הם טועים, מה אפשר לעשות? זה הדפוסים, יטעו אותם. כי ככה הבינו בשאר הכוונות של הארי, למרות שהארי לא כתב את זה. טוב. נמצא. כן, אז אם כן, יש הבדל בין ידיעת העצמות לבין ידיעת ההופעה. יש, רואים כאן שהרמב״ם קרא את הסיפורים של רבי נחמן מברסלב. מעשה וחכם ותם. נכון? מעשה בחכם ותם. שהיו שני חברים שגדלו בעיירה, האחד היה חכם והשני היה תם, והחכם היה כל כך חכם והתם היה כל כך תם, שכולם קראו להם החכם והתם. ואפילו בספר הרשימות של התושבים של העיירה, השם שלהם היה כתוב החכם התם. זה מה שהיה כתוב. והם היו ידידים טובים ואוהבים את זה, זה את זה, והם גדלו ביחד. והחכם, התם, היה אדם מאוד תם. והתם היה אדם מאוד תם, והוא התייחס אל כל דבר כמובן מאליו. היה אומר לאשתו, אשתי היקרה, בואי נאכל את המרק שהכנת, והייתה מביאה לו מים חמים עם קצת כמה דברים, או איזה מרק מצוין. אחרי שהיה גומר לאכול, היה אומר, טוב, אולי עכשיו נאכל גם את המנה העיקרית, והייתה מביאה לו את אותו הדבר, ואיזה יופי של מנה עיקרית, כמה זה טעים. גם המנה האחרונה, אותו הדבר. תביא לי את האדרת היפה שלי, הייתה מביאה לו את המעיל של עור כבשים פשוט, והוא היה אומר, איזה יופי של בגדים, והיה אדם תם ביותר. אבל אדם ישר. יום אחד המלך הסתכל בספר התושבים של העיירה, ראה חכם ואתם. אמר, וואו, זה מעניין. אדם שקוראים לו החכם, אדם שקוראים לו אתם, אני רוצה לראות מי הם. אבל מה, אני לא אשלח סתם אנשים, לחכם אני אשלח חכם, ולתם אני אשלח תם. ואז הגיע התם אל התם, ואמר לו, המלך רוצה לראות אותך. אמר לו, מה? אתה בטוח? כן, כן, המלך שלח אותי. מה? זה בלי לצנות, נכון? כן, בלי לצנות. אשתי היקרה, המלך רוצה לראות אותי, איזה יופי, כך שמח, הולך עם התם, מגיע אל הארמון של המלך, והמלך מתרשם, כי זה אדם ישר, אבל תם. הוא אומר, גם ניתן לו איזה תפקיד קטן. תפקיד קטן, וכיוון שהוא היה אדם ישר, אז הוא למד מה שעושים שם, ואז המלך ראה שהוא קצת הבין, נתן לו תפקיד יותר חשוב. ולאט לאט הוא עולה בהיררכיה, ומכיוון שבארמון המלך יש הרבה דברי חוכמה, אז עם הזמן נכנסה בליבו חוכמה, ונהיה חכם גדול, ועמד בראש המדינה. החכם הגיע אל החכם, אומר לו, חכם יקר, המלך רוצה לראות אותך. מה? מה יש למלך לבקש ממני? לא סביר. עבדו עליך. אומר לו החכם, אבל אתה יודע, אני דיברתי עם המלך. הוא אמר לי להביא אותך. אומר, עבדו עליך. סיפרו לך שזה המלך. אתה לא ראית את עצם המלך. אין בעצם מלך בעולם כלל. וכל העולם טועה לחשוב שיש מלך. ורק אתה ואני, חכמים גדולים, ויודעים שבאמת אין מלך בעולם כלל. ולכן אין עניין בכלל שנלך לשם. אלא בוא נסתובב בעולם. והיו מסתובבים בעולם, והיו צוחקים על כל העולם כולו, שחושבים שיש מלך לעולם, ובאמת אין מלך בעולם כלל, וכו' וכו'. אני מקצר, כן? יש כמה פרטים שדילגתי. כן? וזה מסתיים, זה סיפור ארוך מאוד. אבל מה שקורה שבסוף החכם מסתבך סיבוכים אינסופיים. ומי שמתחיל, מי שמצליח להציל אותו, זה התם. והתם אומר לו, אתה יודע, אני עכשיו עובד בבית המלך. אומר לו החכם, מה אתה? סיפרו לך שיש מלך, אבל באמת אין מלך. אבל אני דיברתי עם המלך. כיוון שראה התם שהחכם כופר במלך, כעס כעס גדול. וכו' וכו'. בסוף הוא מצליח להוציא אותו מהברוך, ומה שהציל את החכם, זה הידידות שהייתה לו עם התם בילדותו. עכשיו, מה האופן של ידיעת המלך על ידי החכם? מה בעצם מהווה מסך? כאן גמרתי עם הסיפור של רבי נחמן. מה שמהווה את המסך, זה שיש דרישה של ידיעת העצמות, והידיעה האינטלקטואלית, והיא בלתי אפשרית. הרי אתה לא מכיר, רק אתה מכיר אלא את ההופעה, את הפעולות. מה שאין כן התם, מאחר ואין לו המסכים הפילוסופיים האלה, אז הוא נפגש עם המלך עצמו, פנים בפנים. עד כאן הסיפור שהרמב״ם בוודאי קרא אותו, אלא אם כן יש איזושהי קושיה קרונולוגית, אבל מה, זה קטן עלינו. הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. עכשיו.
יש סיכוי גם שהוא קראת המסיך הקטן.
לא, זה אין עניין של סיכוי, זה ודאי. כן. טוב. כך הרא, אומר הרמב״ם, בהודעת השם התהדר והתרומם להמון, בכל ספרי הנביאים, וגם בתורה, כאשר הביא אותנו הצורך להורות ולהדריך את כולם על מציאותו יתעלה, וכי לא השלמויות כולן, כלומר שאינו רק מצוי בלבד, כמו שהארץ מצויה והשמים מצויים, אלא מצוי חי יודע יכול פועל ושאר מה שראוי להאמין במציאותו, והתבהר זה, לפיכך הודרכו המחשבות על שהוא מצוי בדימוי הגשמות, ושהוא חי בדימוי התנועה, כי לא יבין ההמון דבר שמציאותו ודאית אמת, שאין בו פקפוק כי אם הגוף, וכל שאינו גוף, אלא שהוא בגוף, הרי הוא מצוי. אלא שהוא גרוע במציאות מן הגוף, מחמת שהוא זקוק במציאותו לגוף, אבל מה שאינו גוף וגם לא בגוף, אינו דבר מצוי כלל, בשום אופן בראשית עיונו של אדם, ובפרט בדמיונו. כלומר, אומר הרמב״ם, אין ברירה, התורה נכתבה בשביל ההמון. זה בהבנת האופן שבו התורה כתובה. התורה אומרת דברים עמוקים מאוד, אבל היא אומרת את זה בשפה שההמון הפשוט מבין. ומאחר ואצל ההמון הפשוט דווקא הדבר החומרי הגשמי הוא הקיים, והדבר הרוחני הוא איננו קיים, אלא אם כן הוא עושה מאמץ אדיר להבין שיש דבר שהוא בלתי גשמי. לכן התורה כדי לקבוע את מציאות השם משתמשה בביטויים גשמיים, למרות שהאמונה בגשמות האלוה היא בעצמה כפירה. כלומר, התורה העבירה תוכן אמיתי על ידי סגנון כפרני, בסופו של דבר. כן, יש פה כמה שאלות. האם הכוזרי לא גרס כך, לפי מאמר שלישי, יש להזכיר ראשונה את הבקשה לשכל והתבונה בעבודת האלוה, כדי שיהיינה החוכמה והדעת והבינה נתונות לתורה ולעבודה? לא. כי הביטויים האלה, חוכמה, דעת ובינה, שמה הם בערבית בכלל. לכן אני צריכה שמה יכול לקבל אותם בתור הגרסה האמיתית. כי לך תדע אם זה לא המתרגם שהחליט ללכת אחרי הספרים שלו, אחרי הסידורים המודפסים. יש פה שאלה נוספת, מה הנמשל? הנמשל הנה, זה מה שהרמב״ם אומר. שעל מנת להודיע את מציאות השם, היינו צריכים להשתמש דווקא בביטויים של הופעה חיצונית. וההופעה החיצונית היא מתאימה להמון. בסדר? שזה די דומה לחכם ברמב״ם. זה ברב נחמן.
מה הרב אומר על הפסוק?
שיש לחכם סיכוי אם הוא זוכר שהוא היה תם.
אבל הוא לא נפגש עם המלך בסוף.
זה אני לא זוכר. אני חושב שלא נפגש עם המלך בסוף.
אז התם על...
אבל התם, בעצם התם הוא החכם הגדול שם. הוא שם הופך להיות דוקטור לפילוסופיה. זה לא סתם. טוב. וכן לא ישכיל ההמון מעניין החיות זולת התנועה, וכל שאינו בעל תנועה רצונית מקומית אינו חי, ואף על פי שאינה תנועה מעצמות החי אלא מקרה חיובי לו. וכן ההשגה הידועה אצלנו היא בחושים, כלומר השמע והריאות. וכן אין אנו יודעים ומבינים העברת העניין מלב כל אחד ממנו ללב אדם אחר, אלא על ידי הדיבור, והוא הכל שמחתכים אותו השפתיים והלשון ויתר כלי הדיבור. וכאשר הודרכו מחשבותינו גם על היותו יתעלה משיג, ושיש עניינים מגיעים מאיתו אל הנביאים שיביאום אלינו, תארוהו לנו שהוא שומע ורואה, עניינו שהוא משיג את הדברים הללו הנראים ונשמעים ויודע אותם. וכן תארו לנו שהוא מדבר, עניינו שמגיעים עניינים מאיתו יתעלה אל הנביאים, וזהו עניין הנבואה, ועוד יתבהר זה בתכלית הביאור. ולפי שאין אנו מבינים המצאתנו את זולתנו, כי אם בעשותנו אותו בפועל, לפיכך תיארו הוא שהוא עושה. וכך גם, כיוון שאין ההמון מכיר דבר חי כי אם בעל נפש, תיארו הוא לנו במה שהוא בעל נפש, אם כי שם נפש משותף, כמו שנתבהר העניין שהוא חי. וכיוון שאין כל הפעולות הללו נישגים בנו כי אם בכלים גופניים, לפיכך הושאלו לו כל אותם הכלים אשר בהם תהיה התנועה המקומית, כלומר הרגליים וכפותיהן, והכלים אשר בהן יהיה השמע והריאות והריח, והם האוזן והעין והאף, והכלים אשר בהן יהיה הדיבור וחומר הדיבור, והם הפה והלשון והכל, והכלים אשר בהן יעשה העושה האנושי כל מה שיעשה, והם הידיים והאצבעות והכף והזרוע. קצת תמוע כל מה שאומר הרמב״ם כאן. למה? בנוגע לכוזרי, גם במקור הערבי המילים כתובות כך בעברית. וואלה. אבל זה לא מוכיח. כן, כי שם הוא לא אומר שזה נוסח התפילה. חוץ מזה, יש לנו מסורת, לא? דעה בינה והשכל, זה הנוסח הקדום.
אבל השכל ממלא את הפונקציה של בינה?
לא, מה פתאום. גם דעה לא ממלא את הפונקציה של דעת.
אבל החוכמה מתחלקת בשתי אפשרויות.
חוכמה היא או בינה או דעת, נכון.
אבל כאן... מה זה השכל?
מה זה דעה? דעה ובינה והשכל זה לא חוכמה, בינה ודעת. דעה זה מלשון אופיניון. כן? כלומר, דבר שיש לי עליו דעה. זה לא כמו דעת, שזה ההפנמה. בינה זה בינה. השכל זה הצלחה. כלומר, ויהי דוד לכל מסכיו משכיל. אלא הכוונה פה, בכל זאת זה ברכה על עניינים רוחניים, הכוונה, המחשבה הפונה אל ההצלחה. שמביאה אותי אחר כך להסכים. בסדר? משהו אחר. טוב, מי שרוצה לכוון, כמו שכתוב בשאר הכוונות, שזה מכוון כנגד חוכמה בינה דעת, כנגד חב"ד והצילות, בבקשה, שיכוון. רק שלא אומר שזה דווקא הנוסח. בסדר? אבל מי שרוצה, אני יודע, לא בא להפריע לאף אחד. עכשיו, מה שקצת אמור ברמב״ם, הרי הרמב״ם הסביר לנו כל המילים האלה שהוא מדבר עליהם, הוא הסביר להם באופן נמשל. אז למה הוא צריך להצדיק את זה שהם נכתבו? אלא הוא אומר, למה נכתבו מילים שיש להם שתי משמעויות, יש להם גם משמעות גשמית, זה בשביל ההמון, שאיננו תופס מציאות, אלא גשמית. כללו של דבר, שהוא יתעלה מכל חיסרון, הושאלו לו הכלים הגופניים להורות בהן על מעשיו. והושאלו לו אותם המעשים להורות בהן על שלמות מה שאינו עצם אותה הפעולה. המשל בזה, הושאלו לו העין והאוזן והיד והפה והלשון להורות בהן על הראייה והשמע והמעשה והדיבור. והושאלו לו הראייה והשמע להורות על ההשגה באופן כללי. ולפיכך, תמצא הלשון העברי משתמש בהשגת חוש מסוים במקום השגת חוש אחר. אמר, ראו דבר השם. מה זה ראו? דבר, דבר זה דיבור. במקום שמעו. כי המטרה, השיגו עניין דבריו. וכן, ראה ריח בני. כאילו אמר, אריח את ריח בני. כי המטרה, השגת ריחו. ועל פי זה נאמר, וכל העם רואים את הקולות, עם היות אותו המעמד גם מראה נבואה, כפי שהדבר ידוע, מפורסם באומה, והושאלו לו, כלומר, משיגים את הקויות, הכוונה. והושאלו לו המעשה והדיבור להורות בהם על שפע מסוים השופע מאיתו, כמו שהתבאר. נמצא שכל כלי כופני שתמצא בכל ספרי הנבואה, הוא או כלי תנועה מקומית להורות על החיות, או כלי תחושה להורות על ההשגה, או כלי פעולה להורות על המעשה, או כלי דיבור להורות על שפע השכלים על הנביאים, כמו שהתבאר. ונמצא תדריך כל אותן השאלות לקבוע אצלנו, שיש שם מצוי חי עושה לכל מה שזולתו וגם משיג מעשיו. ונבהר כאשר נעסוק בשעת התארים, מייך מוסף כל זה לעניין אחד, והוא עצמו יתעלה בלבד. כלומר, אם אתה תעבור מההסברות האלה להסברה על דרך השלילה, אתה גם תגיע לעצמו יתעלה, אבל זה לא הזמן עדיין, לפי שאין מטרת פרק זה, כי מלבר ענייני הכלים הגופניים, הללו המחוסים לו יתרומם על כל חיסרון, בשם כולם להורות על פעולות אותם הכלים אשר אותם הפעולות שלמות אצלנו, כדי להורות על היותו שלם, בכל אופני השלמות כמו שהעירו לנו באומרם, דיברה תורה, כלשון בני אדם, שזה ביטוי של רבי ישמעאל. אבל כנראה שגם רבי עקיבא שחולק עליו, מקבל אותו באופן עקרוני, רק הוא לא לומד מזה הלכות. טוב, עד כאן להיום, ואי אפשר לגמור את הפרק, נתראה בפעם הבאה, חג שמח.